אנחנו עוברים לאריה אלדד ולבן כספית. שלום חברים.
שלום ענת.
שלום חברים.
קחו את זה מכאן. טוב, שוב.
אבל זה לא אומר שאנחנו אחראים.
לא, ממש לא.
אנחנו נבדוק הכל ונתחקר בבועת. אני אקח
את כאן. את היית פה עד עכשיו, אז עד עכשיו את היית אחראית.
אני הייתי אחראית.
מעכשיו אנחנו.
הבנתי, אני הייתי אחראית. כן, לא, כי אתה יודע.
תפילי את זה על יעל.
לא, לא כדאי.
טוב,
לא ממליצה לכם, קחו את זה מכאן ואנחנו נהיה באותו. להתראות, שלום.
תגיד לי, מה יהיה עם המסעיות האלה של הסיוע ההומניטרי? זה מה שאנחנו רוצים לתת להם?
תראה, לשכת ראש הממשלה הכחישה את האירוע. למה? אנחנו בתחת אש, אל תסיט אותי פה לדבר עבירה. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, ארי. כרגע, אתה זוכר את אש קולטן פקודה?
כן,
אז אנחנו בסיטואציה הזו, אני שומע גם מהדרג הצבאי ומאוד דרגים שמישהו גורר רגליים, מישהו מחכה, מישהו מקווה שיקרה איזה נס, מישהו רוצה להימנע ככל יכולתו מהדבר שצריך לעשות, שאתה יודע שצריך לעשות.
אתה חושב שהוא רוצה להימנע מזה?
אני יודע שהוא מאוד, אני יודע שהוא מרחיק את עצמו מהפעולה הזאת. תשמע,
הפעולה הזאת כנראה הדבר היחידי ש... בהינתן הצלחה וניצחון בסוף, שתרקח את עוצמת הכישלון בפתיחה.
ארי, האירוע הזה לא הפך אותו לאיש אמיץ.
אבל כל הדברים האלה נלקחים בחשבון, אצל מנהיגים בוודאי, ואני חושב שאין חילוקי דעות שצריך להיכנס. אני לא מאמין שהוא לא רוצה להיכנס. הוא רק מנסה לברר בדיוק מתי נכון.
כן,
ואתה בטוח שהצבא לא אומר לו, תן לנו עוד איזה יומיים קטישה?
אני אומר לך מידיעה, ממקורות גם צבאים, שהצבא מוכן.
הבעיה שלי איתך,
עכשיו,
זה שאתה 50 שנה כבר אומר לי, בידיעה אישית, משיחות של אנשים שאומרים לי את זה, ואני מאמין לך שהם אמרו לך ככה, אני רק לא מאמין להם. כי כל האנשים האלה זה, סיימו את כל הסבבים הקודמים בהכרנו, ניצחנו, החמאס מורתע. ואנשים האלה מחזיקים בקונצפציה שלא מבוססת על עובדות, אלא על השקפת עולם.
תראה, קודם כל, מה שאמרת עכשיו לגיטימי, ובדרגים צבאיים ומודיעינים כבר הפילו הרבה פעמים בקונספציות מוטעות, וגם אתה היית הראשון פה שאמר כבר בפעם הראשונה או שנייה שידרנו שאולי הייתה קונספציה גם בעזה, וכנראה שהייתה. אני אחראי עכשיו לגבי מה שאמרו לי, זה שאלה עובדתית, לא שאלה של אמונה. האם צהל מוכן ורוצה להתחיל את הפעולה הקרקעית? התשובה היא כן. האם הדרג המדיני, קרי נתניהו, מהסס, ואני שמעתי את זה בצורה יותר מדי מפורטת, וגם שמבחינתו שזה לא יקרה לעולם. דבר שאני מתקשה להאמין, אבל אריה, ההיסטוריה והסטטיסטיקה לא משקרות. הוא יכול היה לעשות את זה 200 פעם כשזה היה הרבה יותר זול. בצוק איתן, אני לא אשכח את זה, מהרגע הראשון הוא אמר כן לכל הצעה של הפסקת אש. חמאס אמרו לא והוא אמר כן. אז מה אתה רוצה שאני אחשוב?
אני רוצה שלא נסמוך יותר על מומחים לעולם.
על אף אחד.
אף אחד.
ורק דבר אחד, מכיוון שסנת את הבי.
ותמיד נצליח להבחין בין עובדות והערכות.
נכון. ומכיוון שסנת את הבי שאני כבר 50 שנה אומר לך, ובדרך כלל זה גם נכון, מצד שני גם אתה 50 שנה אומר לי, שבנתניהו תכף מקים מדינה פלסטינית, אני אומר כבר לפחות 15, אם לא יותר שנים, שהסיפור של נתניהו ייגמר באסון. וכבר בשנים האחרונות פיללתי ואמרתי, תשמע, אולי אתה באמת רואה שחורות, ואולי באמת הגזמת, אבל ראיתי איזה אנשים הוא ממנה. ראיתי מי, תשמע, היום כשאתה שומע לשכת ראש הממשלה אומרת, זה אנשים שלא היית נותן להם לעמוד בשין ג' בכפר אדומים. אחד אחד. אף אחד שם לא רואה לכלום.
כל האנשים שאומרים, עכשיו צריך לכתוש ולהרוג ולאבד, ואני רוצה מאוד, ואני רוצה את זה כבר שנים, ואתה מכיר אותי. היו אנשים שאמרו לי, החמאס מורתע. ואני לא יודע להאמין להם.
דבר אחד, חוק ראשון אחרי המלחמה, להוציא את הביטוי חמאס מורתע מחוץ לחוק.
כן, זה נכון.
פשוט מאוד.
זה נכון.
הרי זה היה ב-2014, זה היה ב-2000 וכל שנה. שאתה רוצה, החמאס מורתע,
החמאס מורתע זה הבן דוד של הרקטות יחלידו.
או שהסדיר יבלום. אנחנו 7 שניות לחדשות ואחר כך יהיו פה... הרבה הרבה דברים שנתעסק איתם חדשות וחזרנו.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ויואב כהן, אחראי על השידור טל אשל. אז הייתה אזעקה באמצע הדיון בכנסת, וחברת הכנסת מירב בן ארי שהייתה על הדוכן התפנתה יחד עם כל הח"כים והמכובדים ונשיא העליון ומי שאתם רוצים ולא רוצים. ובוא נשמע לפני שנתחיל עם המורן הראשון שלנו שני קטעים קצרים מדבריו של ראש הממשלה נתניהו בנאומו הפותח. בוא נתחיל עם זה שאנחנו נחקור הכל.
יש הרבה שאלות על האסון שהרה לנו לפני 10 ימים. נחקור הכל עד תום, וכבר התחלנו ליישם לקחים מיידיים. אבל עכשיו אנחנו ממוקדים במטרה אחת, לאחד כוחות ולהסתער קדימה לניצחון.
הוא חוקר, הוא מהאום, הוא לא אחראי על כלום, בניגוד לרמטכ"ל. ואגב, ואריה, מילה טובה לשר האוצר סמוטריץ', ראית? אריה?
כן, ראיתי אותו. שמעתי אותו.
הוא מסתכל על הציבור, אמר, אנחנו אחראים לכל מה שקרה ולכל מה שיקרה, וצריך להודות בזה, וקשלנו, ועכשיו אפשר באמת להגיד, אחרי הזה, אבל ההכרה הראשונית, עכשיו, הקטע האחרון, השני והאחרון מראש הממשלה, זה האיום על איראן וחיזבאללה, הנה.
ויש לי מסר גם לאיראן ולחיזבאללה, אל תבחנו אותנו בצפון, אל תחזרו על הטעות שכבר עשיתם פעם, כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד.
אלוף מילואים גיורא איילנד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי. גיורא, מה היית בלבנון השנייה?
מגד. בלבנון השנייה?
הלכת לראשונה בטח.
כן, כן, אני חי בעוד מושגים של לפני 10 שנים. מלחמת לבנון השנייה כבר הייתי אזרח משוחרר, סיימתי תפקיד כראש המל"ל בחודשיים קודם.
טוב, היה לך מבזל, ידעת מתי לצאת. Okay. תגיד, בוא נתחיל עם זה, כאילו, אם היית צריך עכשיו להעריך איפה נמצאים חיזבאללה ואיראן על הגרף שבסופו הם נכנסים מלא מלא למלחמה, מה היית מעריך?
אם אני צריך לאמר בין כן או לא, אז אני הייתי אומר לא. לפחות משתי סיבות מאוד מאוד ברורות.
אבל אתה מבין שהכנסת אותי עכשיו לאי שקט נוראי.
רגע, אתה צודק, אני...
כי נאמרה פה הערכה שלא תהיה מלחמה, ירחם השם, אתה יכול להגיד להפך?
רגע, ארי, שנייה אחת, אם אתה מתייחס גם למה שהיה עד עכשיו, אני אסביר משהו, תכף, אבל אני אומר, אתה שואל אותי ברמת הערכה, זה לא אומר ברמת המוכנות של צה"ל, אבל ברמת הערכה, אני חושב שיש על חיזבאללה כרגע לחץ מאוד כבד, גם פנים לבנוני אגב, כולם בלבנון מבינים, גם נסראללה מבין, שהמלחמה היא לא פגיעה בחיזבאללה. זה לא כמו עזה במובן הזה. מלחמה משמעותה שמדינת לבנון תיארס, והעיר בירות תיראה כמו העיר עזה. אני לא צריך להגיד אמירות מתלהמות כמו של ראש הממשלה, אני אומר את זה בתור דבר שברור שזה מה שיקרה. וגם נסראללה וגם בכלל, בסוף הוא גם תנועה לבנונית, והוא קצת יותר שקול, ואולי טיפה פחות מאידיאולוג מיחי סנואר בעזה, ולכן לפי דעתי זה סיבה אחת. והסיבה השנייה, אני חושב, ופה זה כן הייתה תרומה אמריקאית, האמירות האמריקאית, הנושאת מטוסים וכולי, גורם לאיראנים להגיד, רגע, בואו גם אנחנו לא נמהר לעשות משהו שאנחנו לא חייבים אותו, עדיף להציק לישראל מאשר לסכן חלק מההישגים שכבר יש לנו, אז זה ערכתי. אבל אני עונה בעצם על השאלה שהייתה באוויר, ולצערי, אני אומר את זה באמת, אני כמו רבים אחרים, לא ישן בלילות, לא רק בגלל דאגה, אלא בעיקר מצער. ויש דבר שהוא כל כך ברור, וכל כך אמור להיות ברור, ואני אומר את הדבר הבא, כשיש לך איזושהי התראה על אפשרות שיקרה משהו, וההסתברות היא נגיד נמוכה, יש 3 דברים שצריכים לקבוע אם אתה עושה משהו או לא, וההסתברות אם זה כן או לא היא רק 1 מה3, וזה באמת דבר אחד, עד כמה אתה מעריך שמשהו רע מסוים הולך לקרות. 2 הדברים האחרים הם חשובים יותר. הדבר השני, אם לא תיארך, מה יהיה המחיר? והדבר השלישי הוא הכי חשוב, אם כן תארך, מה העלות? עכשיו אני מדבר במושגים של מלחמת יום כיפור. זה בדיוק העניין, שכשהייתה מה שנקרא סבירות נכונה, אין נמוכה מאוד למלחמה, סליחה שאני הולך לשם, אבל האנלוגיה היא מושלמת, סבירות נמוכה למלחמה, השאלה שהייתה צריכה לשאול, לא אם הסבירות נמוכה או לא, אלא מה התוחלת, הנזק, דהיינו, אם בכל אופן זה יקרה, וכמה עולה לנו להערך עם הצבא הסדיר למלחמה. וברור שהעלות אז להערך עם הצבא הסדיר הייתה נמוכה, ולכן השגיאה המודיעינית היא מסוג הדברים שהוא חלק קטן.
אבל טענו אז שהעלות היא עלות מדינית.
לא, העלות המדינית היא
לגייס. עצם הגיוס היה
עלות. לא, לא צריך לגייס. הצבא הסדיר לא נערך למלחמה. עזוב את המילואים. מילואים יש לזה עלות גבוהה, לא חשוב. למה הצבא הסדיר, שזה תפקידו בחיים, לא נפרד?
למה קידמו את הכלים?
כן, אז אנחנו, אז זה לגבי העניין הזה. לכן, תראו, יש גם משהו אולי עוד יותר, הייתי אומר, פילוסופי פה בעניין, ונעבור מיד, אני מניח, למה שקורה כאן ועכשיו. הפתעות תמיד תהיינה, כי אם אתה, מישהו רוצה להפתיע אותך, ואתה יודע את זה, ואתה נערך כהלכה, והוא יודע שאתה נערך כהלכה, הוא לא יתקוף. הוא בסוף תמיד יתקוף מתוך הנחה שהוא מפתיע. לכן יש הפתעות, ולכן תפיסות של הגנה לא בנויות, לא רק שלא בנויות על מודיעין שתדע, תפיסות של הגנה בהגדרה, ובטח מאז מלחמת יום כיפור אצלנו, בנויות על ההנחה שתהיה הפתעה. עכשיו תהיה הפתעה, ועכשיו השאלה היא אם אתה נערך כהלכה. ועל זה אני מניח...
עדיין אני לא מבין על הקברניטים, למה ראשי אמן ושבק ומוסד לא באים ואומרים למקבלי החלטות, אין לנו עובדות או עדויות שהמצרים או החמאס מתכוונים להתחיל מלחמה או תקיפה. למה הם אומרים הם מורתעים? למה אתם מנסים להיכנס לפסיכולוגיה שלהם ושוטפים את הראש למקבלי החלטות? כי כולם חוזרים על זה אחר כך כמו טוקים.
טוב, בוא, לא רוצה להיכנס כרגע כבר לשאלות שהן יותר מדי קונקרטיות ביחס למה שהיה כאן ועכשיו. אבל אני בגדול אני אומר וניסיתי להסביר את זה, הערכות של צבא היא צריכה להניח שההפתעה תהיה, ועכשיו השאלה איך אתה ערוך בכל זאת וכמה עולה לך לעשות דברים. ואני לצערנו העלות אגב של להיות מוכנים כמו שצריך למה שהיה לפני 10 ימים היא זניחה, היא באמת זניחה, מספיק שיש לך באוויר 4 מלטים עם חימושים מדויקים באוויר.
יותר מזה, גיאור,
בתוכם,
דיברתי וכל... היום, שידרתי יחד עם איתן בן אליהו, ושמעתי את זה גם מאנשי חיל האוויר אחרים. בכלל, קודם כל, לגבי מה שאריה אמר, אני לא חושב שאתה יכול להגיד לבעלי המקצוע, הם גם נשאלים.
נכון.
הרי המודיעין... זה לא רק היכולות, היכולות זה קל, אתה יודע כמה טנקים הם קנו, המודיעין זה גם הכוונות, ואי אפשר לוותר על זה, הבעיה היא שצריך תמיד להשאיר את המרווח של הטעות. עכשיו כשהגענו לזה, כל הקונספציה לגבי חמאס קרסה, כל המערכת הייתה חלק ממנה, ולמשל העובדה הפשוטה, דיברת על 4 כטב"מים, או למשל 4 אפאצ'יז, שהם במקום מפלמחים, הם בחצרים. זה כל האירוע עכשיו, במקום כוננות פלוס 30 דקות של חיל האוויר, חיל האוויר אגב הגיע מיד, נדמה לי שמפקד חיל האוויר קיבל הודעה ראשונה ב6:30 בבוקר, ובשבע הם כבר, ובשבע ומשהו הם כבר ירו. העניין הוא שאם הם היו 3 דקות או 5 דקות משם, ולא חצי שעה, זה היה נראה אחרת.
גם זה נכון, בוא נעבור למה שקורה עכשיו, כי אני לא רוצה...
יאללה, מה קורה עכשיו? מה, פעולה קרקעית, לא פעולה קרקעית? לקחת את הזמן, לא לקחת את הזמן מבחינת חלון ההזדמנויות?
תראו, יש פה המון דילמות ואפילו יותר רחבות מהעניין הזה, שלא לדבר זירה צפונית, כן, לא ודברים אחרים. אבל אני רוצה קצת לנסות פה, לפחות לפשט את הדברים, ולהגיד בגדול, שיש לישראל כרגע מול עזה שתי אפשרויות. האפשרות אחת היא פעולה קרקעית, וגם היא זה לא בדיוק עניין של כן או לא, יש פה גרסאות שונות גם לעוצמה וגם למשך הזמן, יש הבדל בין להיכנס בכדי להיות יותר, לבין לבצע יותר, לא יודע מה, פשיטות משוריונות ולצאת על מנת, לא להסתכן אחרי כן, והרבה דברים אחרים. אבל בואו נקרא לזה בגדול, פעולה קרקעית נרחבת שתכליתה בסופו של דבר לפגוע במחבלים. שזו אפשרות אחת, המון יתרונות וגם המון חסרונות. והאפשרות השנייה היא להטיל על עזה מצור הרבה יותר אפקטיבי ויותר דחוס ממה שעושים עכשיו. ופה כמדינה, שאנחנו מדינה גדולה, חזקה ועשירה עדיין, להגיד, יש לנו זמן, המצור יימשך שבועיים, חודשיים או שנתיים, ואם אנחנו נעשה אותו כהלכה, אז בסופו של דבר, 10,000 אנשי חמאס שנמצאים אי שם במנהרות, או שיגבעו, או שהם יארגו, או שהם ייקנו. ואת הדבר הזה לא כל כך מסובך לעשות, ולא חסרים אמצעים שיכולים ליצור לחץ עוד הרבה יותר גדול מאשר רק שחסר אוכל או מים או אנרגיה. והדבר הזה הוא מצד אחד מחייב סבלנות ארוכה, מצד שני יש לו הרבה מאוד יתרונות אחרים. אלא מה? על מנת לעשות את זה אתה צריך להגיע להבנות עם ארצות הברית שזה מה שאתה הולך לעשות. ואחת הבעיות עם האמריקאים, כולם פה מתלהבים מהתמיכה שלהם, אני לא נלהב. התמיכה האמריקאית היא בדברים שקל להם לתמוך, זה בעיקר בהבעת הזדהות ואני לא מזלזל בה, גם כמובן בשליחה של תחמושת וציוד וגם כמובן בהרתעה מול איראן. אבל האמריקאים כמו האמריקאים בדרך כלל אומרים לנו את המשפט הבא, כן, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, אבל אל תעשו א' ואל תעשו ב' ואל תעשו ג' ואל תעשו ד' ובמילים אחרות אל תעשו שום דבר.
ותכניסו מסעיות שמחכות עכשיו ברפיח.
נכון, ובעניין הזה אני חושב שאנחנו לא מנהלים את המערכה הזאת כהלכה, אני אמרתי את זה ביום שבת לפני 9 ימים, כל המושג הסוקולד הומניטרי הוא לא נושא שישראל מוכנה לדבר עליו, זה מה שנקרא, איך אמר ביידן, don't, אל תדברו איתנו, ואני מסכים עם האמירה שאמר ליברמן היום, אני אומר שוב, אמרתי אותה במילים האלה לפני 9 ימים, עד שהצלב האדום לא מבקר את החטופים שלנו, אל תדברו איתנו על נושאים הומניטריים. לא שזה יקרה, אבל זה נכון להציג את זה, בכדי לייצר איזשהו יכולת לייצר פה מצור הרבה 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 יותר עדוק. ואת זה, לפי דעתי, כחלופה שנייה, לפחות צריכים לשקול, או לא לשקול, לפני שמפעילים את הפעולה הקרקעית שיכולה להיות בלתי הפיכה מהרגע שאתה, מה שנקרא, מחויב אליה, לבדוק האם אנחנו על ידי מצור הרבה יותר אפקטיבי מסוגלים בסופו של דבר להביא אלפי מחבלים שמסתתרים במנהרות למצב שהם לא יכולים לחיות שם.
תגיד, דבר אחרון, אתה שותף לתיאוריה שאין פה מבצע של חמאס כדי להרוג יהודים, אלא משהו הרבה יותר גדול, אני לא מנקד חמאס כמובן מאחריות, הם צריכים למות עד האחרון שבהם, משהו שהוא בעצם אירוע אסטרטגי, גלובלי, איראני, קטרי, חמאסי, רוסי, הרוסים הם עכשיו מתגלים כאויבים מרים, כדי להפיל את ההגמוניה של הציר הנגדי, שזה ארצות הברית, ישראל, סעודיה, מפרץ, מצרים, ירדן, יש פה ענייני גז טבעי, יש פה 1,001 וקטורים הרבה יותר גדולים מהרצועה המטופשת הזאת.
אתה יותר מאשר צודק, במידה מסוימת אנחנו בסוג של תחילת מלחמת העולם השלישית. אני מסכים מאוד עם הפתיח שלך בן, ואני רוצה להגיד, אנחנו בסוג של תחילת מלחמת העולם השלישית, לא במובן של העוצמה או האינטנסיביות שלה, אני מקווה שלא נגיע לזה, אבל כן, יש פה ציר אחד שבו נמצאים חמאס, חיזבאללה, פרוקסיס נוספים, איראן ורוסיה, אמרת מאוד נכון. יש פה ציר שני שבו כרגע יש בעיקר ארצות הברית, קצת אנגליה, אוקראינה, ישראל ואולי עוד כמה גורמים מאססים. ויש הרבה מאוד שחקנים באמצע שהם עדיין לא החליטו איפה נמצאים, ובין היתר כל מדינות ערב ונקרא להם המתונות. ואנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, ואני חושב שבאמת גורל המזרח התיכון, לא רוצה להגזים, ובמידה מסוים גם גורל העולם, בסופו של דבר יקבעו אחרי תהליך שהוא לא יימשך זמן קצר, ואז זה רק הדוגמית בעניין הזה. את זה האמריקאים מבינים היטב. אבל אני רוצה בכל אופן להגיד עוד דבר אחד כן על חמאס, כי הוא כן מתחבר. העולם הצליח להביס את דאש מהסיבה הפשוטה ששום מדינה בעולם לא תמכה בדאש. לעומת זאת, חמאס תומכים בה לא רק סוריה ואיראן ורוסיה, אלא תומכים בה גם טורקיה, חברה בנאטו, קטר, במידה מסוימת גם יתר מדינות ערב הסוניות סוקולד. ולכן חלק מהדברים שזה באמת האתגר המערבי האמיתי, זה להגיד, חבר'ה, באיזה צד אתם נמצאים? ויכול להיות שמתוך הדבר הנוראי הזה שצומח פה וקיים ואין לנו תשובות טובות בינתיים לאן הוא יתפתח, בסוף 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 יהיה גם משהו יותר טוב.
אלוף מילואים גיורא איילן, תודה.
תודה רבה.
סגן אלוף מילואים אלון אביתר, שלום.
שלום לך.
פרשן עני ערבים ומומחה לזירה הפלסטינית, ואנחנו מתחילים לראות את הטפטופים שאריה בעיקר לא אוהב, גם אני לא כל כך אוהב אותם, על זה שעכשיו אונרה מדווחים שהחמאס פשוט גנבו להם. הגיעו עם הסעיות למתקן שלהם, לקחו ללא אישור דלק ומלאי של ציוד רפואי. מדובר היום על הפסקת אש הומניטרית, אתמול חודשה הספקת המים לדרום הרצועה, שזה יכול להיות אולי הגיוני, כי הרי האינטרס העליון שלנו עכשיו זה להעביר את האוכלוסייה מהצפון לדרום, וזה יכול להיות תמריץ. איך אתה רואה את זה?
קודם כל לא נפלתי מהכיסא כשראיתי את הדיווח של אונרה. אנחנו מכירים את דפוס הפעולה החמאסי הזה ממבצעים קודמים. זה היה בעופרת יצוקה, זה היה בצוק איתן. אם חמאס לא היו גונבים תרומות, הייתי שואל מה קורה פה. אני חושב שזה מחייב את הקהילה הבינלאומית בדחיפה להתנות את העניין בהמשך הסיוע ההומניטרי, שאומנם הגיע כרגע או צפוי להגיע דרך מצרים. אני ראיתי לפי הדיווחים הערביים אל ג'זירה וכולי שבשעה 9 פחות או יותר מעבר רפיח עומד להתפתח, אומנם במסורה, אבל אני חושב שישראל חייבת להתנות, גם אם הסיוע ההומניטרי יהיה, הוא יהיה אגב בקשית ומדוד, אני חושב שה עובדה שחמאס עומדת לשים עליו יד, זה סוד גלוי. צריך לזכור שיש אלפי חמאסניקים, הייתי אומר עשרות אלפים, דואגים גם למשפחות שלהם ולחמולות שלהם, ואנחנו בעניין הזה נהיה חייבים להיות עם השיבר מאוד מאוד מצומצם.
אני הבנתי שהמצרים הודיעו באמת שהם פתחו בתשע בצד שלהם, אבל הפלסטינים אמרו שהם לא מכניסים כי הם חוששים שישראל תפציץ, הם רוצים התחייבות שלנו שלא נפציץ את המסעיות האלה.
לא, אני חושב שכמו שאני ראיתי לפחות, אז המצרים כינסו מסעיות רבות מכל הסוגים ומכל המינים בפתח של מעבר רפיח, וזה מחכה לאיזשהו תאום, הסכם, סיכום, יונאימית, עם ישראל. מעל הגב של הפלסטינים יש נתיב ישראל-מצרים, וזו תסבוכת אגב לא פשוטה בכלל, כיוון שאני יכול להעריך בסבירות גבוהה שככל המבצע התקדם בוודאי בקרקע, כך יותר ויותר פלסטינים ישבו, יעמדו ויוכלו ליד מעבר רפיח, ובמוקדם המאוחר חמאס תפיל את המעבר בכוח. היא עשתה את זה כבר בעבר, אין לה שום בעיה לפוצץ שם עם מאות קילוגרמים של חומר נפץ ולהפיל את המעבר, והמצרים לא מעניינים אותם ברגע הזה. ולכן אני חושב שאנחנו צפויים לאירועים דרמטיים מאוד בנתיב הזה של קו פילדלפי, נוכח העובדה שהאוכלוסייה שם עומדת להיות מוכפלת על כל המשתמע מכך.
כן, הרע מכל עוד לפנינו. אני רוצה לשאול אותך שאלה רגישה, כי עד אתמול חשבתי שמה שהמצרים אומרים, והמצרים אומרים למקורות שלהם אצלנו, שחמאס בפאניקה, כי הניצחון שלהם היה גדול בהרבה ממה שהם תכננו, הם תקועים עם 150 בני ערובה, שזה הרבה יותר גרוע.
כבר 200, ידוע על 200 כבר.
כן, אני יודע, אני מנסה להמית. כאילו הם תכנו להביא כמה בני ערובה, לקבל נמל ימי, שדה תעופה ו-500 אסירים, ועם 150 בכלל, כאילו, בקיצור, את התיאוריה הזו. אתמול פגשתי מקור, מהצד שלנו, שעוסק בזה ואומר, הם לא בפאניקה, הם נהנים מכל רגע, הם קרי רוח, הם אפילו את הזרים, לא בני ערובה, בעלי מקצוע זרים שנמצאים בעזה לא מוכנים לשחרר, הם לא חוששים לגורלם, הם בטוחים בזה שהם גם במלחמת העצבים הזו ינצחו, כאילו שהם קשוחים, הם טף קוקי זה האנשים האלה. מה יותר קרוב למציאות משני הכתבים האלה?
אני רואה את עצמי כמקור השני לעניין.
אתה מזדהה יותר עם השני, אתה אומר.
אני מזדהה עם האחרון. אני לפחות, כמו שאני קורא את חמאס...
רגע, לא שומעים אותך טוב פתאום. אתה באוזנייה או משהו?
לא, אני אומר, כמו שאני קורא לפחות את חמאס, אני חושב שהם מצמצו קלות בעין וממשיכים בכל הכוח קדימה בראייתם. אני רוצה שנבין את הפרספקטיבה. אני חושב מעבר לכך שחמאס נמצאים באזור הנוחות שלהם כעת, הם נולדו, זו תנועה שכל חיה התאמנה אידיאולוגית, אני שם בצד את ההקשר הצבאי, אידיאולוגית, בכל הנוגע לא רק למערכת יחסים של איראן וכיוצא בזה, ועכשיו היא פורעת את הצ'ק, שאיראן כבר, עזבו את קטר כרגע, איראן תדלקה אותה לאורך שנים ארוכות בהרבה מאוד כסף, על כל המשתמע ונגזרותיו, אבל אני חושב שעכשיו חמאס נמצאת בתוך אזור שבו, בתוך סיטואציה שהיא בנתה את עצמה גם באינדוקטרינציה וגם בשטיפות מוח, אידיאולוגיות דתיות, ושעתם היפה של השכים הדתיים של חמאס שהקימו אותם, ועכשיו המאבק המזוין והג'יהאד לשחרר את פלסטין קורם עור וגידים בראייתה.
אז אני אשאל אותך גם שאלה עדינה, אז כל המומחים שאמרו לנו חמאס מורתע, הם טיפשים או דיברו מהירורי ליבם?
אני לא רוצה לדבר שרה בעמיתי, והמונח קונספציה הוא נדוש ושגור, אני רק חושב שמי שצפה את, מי שראה את הדברים מהצד, אני לא חשבתי שהוא מורתע, אני חושב שהרתעה תמיד צריכה להיבחן, הדברים מוקלטים, מה שנקרא בעבר, ואני שם את העניין האישי בצד, אני חושב שהרתעה היא עניין לא רק פלואיד, אלא תמיד איך הצד השני רואה אותך, לא איך אתה חושב שהוא רואה אותך. ואני חושב שלאורך שנים ארוכות, העובדה שישראל פיתחה לעצמה הבנה, עם אנשים מצוינים, לא שם פסיק עליהם, שבנזיד עדשים אפשר לקנות או לבטל שאיפות אידיאולוגיות דתיות, היינו אך אגב, אני עובר לשאיפות הלאומיות גם של הצד השני של הפלסטינים בדם שמון, אני חושב שזו תפיסה מוטעת, שהיא מזלזלת ואפילו פטרונאז' מסוג מסוים. כלומר, היא מקלה והיא ממזערת את הנחישות, את הלהט, את האידיאולוגיה, ונדמה לי שאנחנו עכשיו רואים את זה מתממש.
אלון אביתר,
יכול להיות אגב שההצלחה
המסחרת בריבוע, טוב, הקו שלך רע מאוד, קשה, ממש מאמץ להבין, אבל זה היה מעניין, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
ראש העיר קריית שמונה אביחי שטרן, שלום.
שלום לך. שלום בן, שלום אריה, שלום למאזינים.
אז אתם סוג של סוג ב', יש תוכנית לפינוי 28 יישובים שקרובי גדר עם לבנון, שכבר מתרחשת, אני דיווחתי את זה לפני ימים ארוכים, ומה איתכם?
אני שואל את אותה שאלה משעות הבוקר, ברגע שפורסמה אותה החלטה לפנות את 28 יישובים הסמוכי גדר. אני מודה ומתוודא שעד לרגע זה אני לא מצליח להבין למשל מה ההבדל בין כפר יובל לשכונת יובלים בקריית שמונה, או כפר גלעדי ושכונת בימת תל חי בקריית שמונה. אנחנו עד כמה שאני יודע בקו אווירי של קילומטר 9, זה אומר שאנחנו בהחלט נכנסים בטווח של 0-2, ולא ברור לי למה בכל זאת החליטו להשאיר אותנו מחוץ לתמונה.
אולי כי זה יקר מדי?
אני לא חושב שבזמן לחימה שאנחנו נלחמים על חיים של אנשים צריכים לעשות שיקולים של יקר או כסף בכלל. בוא, תסכימו איתי כולכם שכל יום לחימה כזה, עזוב יום לחימה, כיפת ברזל אחת, בסדר? סוללה אחת כנראה עולה כמו כל הפינוי של קריית שמונה.
כמה תושבים יש בקריית שמונה בשגרה?
24,000.
כמה לדעתך יש שם עכשיו?
תראה, זה נתון מדויק קשה להעריך, כי זה משתנה.
כל פעם
שיש אירוע מסוים, יוצאים בבעלה, אנחנו כבר 10 ימים, מתחיל לחוב לאנשים בכיס וחוזרים חזרה, ואז הנה, אתה רואה, חוזרים חזרה, ושומעים שמפנים את כולם מסביב, ועוד פעם פאניקה, ואנשים פה פשוט חסרי עונים. יתרה מזו, אני אגיד, מי שכן נשאר פה, זה כל אותם אנשים שלא יכלו להרשות לעצמם לקום ולצאת החוצה, כפי שהמלצנו פה כל ראשי הרשויות, שלא לחכות למדינה בעניין הזה. ואתה יכול לשער לעצמך מה סף הלחץ והחרדה של אותם אנשים שסגורים כבר 10 ימים בבית מול המסכי טלוויזיה עם השקט המאוד מאוד מתוח ומלחיץ הזה, ואני אומר לך שהנזק שלהם לנפש הוא לא פחות קשה לפעמים מאיזה פגיעת טיל.
אם זה תלוי בך, מה צריך לקרות? פשוט צריכים לקחת את כל ה-24,000 איש ולהעיף למקום אחר בחסות מדינה?
מבחינתי יש שני פתרונות, או שמדינת ישראל תספק להם את המיגון הכי טוב שיש, והיא לא עשתה את זה כמו שאנחנו יודעים, אז האופציה האחרת היא לספק להם הגנה בזה שהרחיקו אותם מטווח אש. אבל לא ייתכן שזה יעשו, לא יוצא ולא את זה.
לספק מיגון הכי טוב שיש זה עניין של שנים. כלומר, יש רק אפשרות אחת.
אם לא סיפקו את המיגון הכי טוב שיש, אז כנראה שההגנה הכי טובה שיכולה להיות כרגע זה להוציא אותם משטח אש. איפה ייתכן שיש שטח אש ליד אזרחים?
לצערי, אם החזית השנייה תיפתח, אנחנו נגלה שכולנו בשטח אש, אבל בינתיים אתם קילומטר 9, ולדעתי אתה צודק לגמרי, ואנחנו מודים לך, ראש העיר.
תודה רבה.
מודה לכם על תשומת לב ועל העלאת העניין לכותרות, שיהיה לכולנו המשך יום שקט, וחשוב לציין שתושבי קריית שמונה הם איתנים, חסונים, ועם כל הקושי ידענו ימים קשים גם בעבר. אנחנו רוצים לתת את כל הרוח הגבית לכוחות צהל, שיתעסקו בעומק האויב ובמיגור האויבים שלנו, ולא בעורף. כמה שפחות באיתנו בעורף.
צודק, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אלוף שני מילואים גולן וח, שלום.
שלום גולן.
ערב טוב.
מפקד יחידת החילוץ והצלה הארצית, ואתם בעצם הייתם עמוק בפנים בשבת, נכון? אתם בעצם אלה שבאו לפנות ולחלץ את הזוועות.
נכון, אנחנו היינו הראשונים להיות גם במסיבת הטבע, גם בכפר עזה, גם בבארי. אני רוצה רגע להתחבר למה שאמר אביחי, כי אני נמצא פה עכשיו בניחום אבלים בשדה חמד. אפשר לספר לך סיפור קטן?
נפתח.
הוא דיבר על הנושא של המיגון. אני הייתי ראש מחלקת מיגון בין 2014 ל-2018. איזה יום אחד ב-2016 אמרו לי, שמה, יש איזה מבצע מיגון מתפרץ בכביש 232, רעים, בערי. לקחתי את האיש מילואים הכי טוב שלי. אמרתי לו, אופר, קח את הצוות, תוריד 20-30 מיגוניות. אני יכול להגיד לך שאופר ליאור התקשר אליי הבוקר ואמר, הבן שלי מתן היה במסיבת הטבע. אני יכול להגיד לך שפיניתי שם עשרות צעירים מהמיגוניות של בערי ורעים וסביב כל ציר 232, הוא אומר לי, אני מיגנתי אותם. אני רוצה להגיד לאביך שטרן, זה מיגור ולא מיגון. אני חושב שמיגון לא רלוונטי. אם תושבי הרצועה, תושבי עוטף עזה, לא הרצועה, אם תושבי עוטף עזה ותושבי קריית שמונה ילכו לישון בלילה בלי לדעת מה יהיה בבוקר, אנחנו לא עומדים במשימה שלנו.
עכשיו תספר לנו מה ראיתם כשהגעתם לשטח.
אנחנו הגענו כבר בשבת, אחר צהריים לילה למסיבת הטבע, היו עדיין חילופי אש עם מחבלים, ואנחנו התחלנו לסרוק אחר הנפגעים, אנחנו מבינים את החשיבות של להביא נפגעים כמה שיותר מהר, למרות שהם מתים לזיהוי, אחרי יומיים שלושה כבר מאוד מאוד קשה לזהות אותם, ולוקח הרבה זמן, כמו שאנחנו רואים שקורה עכשיו. נכנסנו למסיבת הטבע, ולמעשה התחלנו לאסוף את הצעירים והצעירות אל מקום אחד, נתנו אותם פזורים, אחרי כמה זמן מישהו אומר לי, תשמע, יש פה כמה, במצב לא טוב, אמרתי לו, מה זה מצב לא טוב? הוא אומר לי, שרופים. הלכנו לראות, וראינו שיש אנשים שרופים. התחלנו לחפש את האנשים השרופים, לאסוף אותם.
ששרפו אותם בחיים או כגופות?
אספו אותם למקום אחד, ירו בהם, ושרפו אותם. התחלנו אחר כך לסרוק לאורך הכביש, ואני בתוך הראש שלי אומר, רגע, נשרפו, ויש כל כך הרבה אש לאורך הציר, יכול להיות שזה קשור. אנחנו נכנסים לתוך האש, ורואים אנשים שרופים, אנחנו מתחילים להוציא אותם אחד אחרי השני, הנעליים נשרפות, אבל עוד רגע, אם אנחנו לא מוצאים אותם החוצה, אין כבר את מי להוציא. ואני מרים את העיניים, ואני רואה שכל הכביש מלא מדורות, ואתה מבין שמה שהם עשו, פשוט אספו אנשים, אנחנו ראינו גם את המחלה בנזין שהם הביאו, אספו אותם במקומות, ירו בהם, שרפו אותם. זה מה שהיה.
כן, כדי אנחנו... שאי אפשר יהיה לזהות אותם או לטשטש עקבות?
אתה יודע מה אני חושב, אריה? אני חושב שמעבר לנושא של הרג, מעבר לנושא של טבח, יש השפלה. אין לי מילה אחרת. זה להשפיל, זה למחוק, זה תמונות. אני כמו הרבה מאוד מהמאזינים, נכד לניצולי שואה. כשאבא שלי מספר שסבא שלו מת מפחד לוורשה, ואני רואה תמונות של יהודים שמתו מפחד תוך כדי, אני אומר, זה הנושא של להביא אותם למקום אחד ולגרום להם לדעת שהם כלום, שהם אבק, והפכו אותם לאבק. זאת הייתה המטרה.
אני שמעתי, ראיתי הקלטה וידאו עם חן קוגל, הפתולוג הראשי, שמספר על ניתוח של הרבה מאוד שעות שמניתחו גוש פחם. ובסוף התברר שזה שני אנשים, היה צריך להפריד בין זה לזה איכשהו, אבל זה היה גוש פחם, זה מתחבר למה ש...
כל הלילה זה מה שעשינו.
אתם גם חיסלתם איזה שני מחבלים על הדרך, נכון?
כן, זכינו אחרי 3 ימים שבהם היינו בכפר עזה ובבארי ובמסיבת הטבע, ולפנות 250 איש, לנסוע חזרה לבסיס, באמת תחושה של השפלה נוראית, ולשמחתי הרבה נפתחה אש מצד הדרך, יצאנו החוצה וחיסלנו 2 מחבלים, וזו הייתה נקמה קטנה מאוד ומתוקה, מרירה על כל מה שהיה, והיום אנחנו לא מדברים במושגים של נקמה, בכל מה שקשור לרצועה, כי צהל הוא צבא מקצועי, הוא צבא רציני, הוא צריך לפעול מתוך חישוב נכון של יכולות ושל מטרות, ואני מתחבר למה שהיה קודם, אני חושב, כאחד שמצוי סביב רצוע הרבה מאוד שנים, שאנחנו חטאנו. אנחנו חטאנו שכשתושבי הרצועה צעקו, נתנו עוד מיגוניות, אנחנו אבינו שכשהילדים של סדירות הרטיבו במיטות, שמנו עוד צוללה של כיפת ברזל, מציאות הזאת שבה יש ישות 2 קילומטר מהגדר, שברצותה פותחת את שערי הגיהינום, או אפילו סתם יורה רקטה קטנה, היא בלתי נסבלת. שום,
נקווה שסוף סוף הבנו את זה באיחור קל, אבל מוטב מאוחר. גולן וח, תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. בוא נגיד שלום לרב רב רסר טף. שלום.
שלום לך, ערב טוב.
מר טף?
הלו, כן, אני
אתם. אתה איתנו?
כן, כן, כן.
אתה מהפלגה המבצעית של 669, יחידת החילוץ הצהלית, ואתם מתזזים לא מעט בקיבוצי העוטף, חילצתם בתוך הקרבות, תוך כדי החייאות ועזרות ראשונות, בתוך המסוק, זה תיאורים מדויקים?
נכון.
וכל בעצם זה לא הייתה טראומה מספיק גדולה שהחלטת גם להתחתן?
תשמע, החתונה הייתה לפני, הייתה מתוכננת לפני.
מתי בעצם הייתה מתוכנית החתונה?
החתונה הייתה מתוכנית ביום שישי, באזור מצפה רמון, באיזה חווה, סוף שבוע, עם לילה, כמובן גם עם החברים מהצוות שגם ככה היו מוזמנים, וביום שבת בבוקר בעצם הבנו שהתוכניות הולכות להשתנות. אני הבנתי שדוחים, הקלה הבינה אחרת, אבל לא כל כך שיתפה אותי בתוכניות, במהלך השבוע התפסה 2 חבר'ה אחרים מהצוות, שאחד מהם הוא המנכ״ל של העמותה שלנו, של הבוגרים, שככה באמת...
והתחתנה איתם.
בשעון. איך?
אמרתי והתחתנה איתם, אבל זו הייתה בדיחה. בקיצור, היא עשתה לך סבוטאז'.
לא, הבדיחה הייתה שאם אנחנו קופצים בזמן החתונה, אז מי שנשאר במה שנקרא ביתירות, אז הוא יתפוס את מקומי.
הוא המתחתן, מי שעומד מאחוריי מוצדדיי, הוא העומד, היינו אומרים
בדיוק.
אז מתי התחתנתם?
אז התחתנו ביום שישי, יום שישי אחר
הצהריים.
כמתוכנן, בדיוק. היא אמרה, על התאריך היא לא מוותרת, ויתרה על כל המסביב, אבל לא על התאריך. והיה מאוד מרגש, ו... באמת ככה זה הכל היה מהרגע להרגע, כי לא יכולנו לדעת אם יהיה איזה משהו ככה שאולי נצטרך להיות בכוננות יותר מוגברת בשבילו, אבל בסופו של דבר הצלחנו לקבל, הרגשתי שכל הדרגים התגייסו לדבר הזה, והביאו איזשהו צוות אחר שככה הגבה אותנו לשעתיים של החתונה, ובעצם ממש לדעתי קיבלנו את ההודעה הסופית ב-12, וב-3 היא כבר הגיעה לפה, אחד הקיבוצים פה בעוטף.
עם סמלת קלה והכל?
והחתן הגיע במסוק, כמו שנהוג בחלק מהחתונות?
לא, אז אנחנו, התפלגה עם רכבים פה, 669 פועלת לא רק עם המסוקים, פועלת מה שנקרא באוויר, ביבשה ובים. אני מילואימניק, אז הרבה מהחבר'ה הסדירים יותר על המסוקים, והמילואימניקים עושים תפקידים שונים.
טוב, תשמע רגע, אנחנו, בואו, אנחנו רוצים להתקדם בכל זאת. שלום תת.
איך, איך?
שלום להקלה, לתת, יאללה קו.
שלום.
שלום לכם.
אז איך סידרת שלא יחלצו אותו מהחתונה?
וואו, יותר מזל משכל. האמת.
אבל זה חתונה, תראו, אנחנו בנסיבות של אבל לאומי אפילו, מצד שני שלא תשכח, נכון?
הייתי שמחה שהייתה נשכחת, בכנות, מעדיפת התוכנית המקורית והסטנדרטית שלנו על כל דבר, אבל היה חשוב לנו לעשות את זה למרות הכל, וברור שזה לא חשוב עכשיו, וזה לא... לא מתקרב לכל מה שקורה מסביבנו, לכל הדברים שאנחנו שומעים. אבל עשינו לעצמנו איזושהי נקודה של אור לעצמנו ולסובבים אותנו, וזה גם משהו.
ומי היו האורחים? את מי הצלחתם להביא לאחד מקיבוצי העוטף?
האמת שרק את אבא של החתן הבאנו. כל שאר האנשים זה רק מי שהיה שם. כולם היו איתנו בזום.
ורב היה?
היה חסי רב.
רב אלטרנטיבי.
רב אלטרנטיבי.
מה זה, נוות?
כאילו נניח, והילדים, אני מניח שאם יוולד בן זכר הוא יקרא בערי. אני מקווה שאם תיוולד בת לא תקרא עזה, על שם כפר עזה.
סופה.
סופה זה שם טוב לבת.
סופה זה שם נהדר.
סופה זה שם נהדר.
תשמעו, כאילו, קודם כל אנחנו, עד היום אנחנו אומרים לכולם שמשתתפים בצערם ומחבקים, אז אנחנו קודם כל משתתפים בשמחה. כמה זמן אתם מכירים, טף?
אז אנחנו מכירים הרבה זמן, בעצם מהתיכון.
די.
זה היה כבר 15 שנה.
יואו.
כן, בגלל זה התאריך ככה היה עוד יותר חשוב. גם הימי הולדת שלנו זה בדיוק שבוע הבא, אנחנו חוגגים שבוע אחרי שבוע את הימי הולדת 30, אז הכל ככה, עשינו את כל החגיגות מתואמות. 15 שנה, החתונה והימי הולדת. כן, אני חושב שזה גם היה סגירת מעגל, כי גם בצוק איתן בעצם אני שירתתי פה בסדיר, באותו תפקיד. ואתה הייתה קצינה באוגדת עזה. גם אז יצא לנו להיפגש.
אתם הולכים כל החיים ביחד.
גם את במילואים עכשיו?
לא, אני לא במילואים.
ואתם מתכננים כבר את השלמת המסיבה אחרי שננצח אותם?
תלוי את מי אתה שואל.
אותך או שאלת רגע.
שאלתי את מי שמחליט, נו, מה את אומרת?
אתה טועה לחשוב שאני מחליטה.
לא, אני קורא.
אנחנו... אני לפחות קריטי לי כבר, אבל אני פנויה למסע ומתן, פתוחה לזה.
תספרי לנו משהו אחד, את המשהו הכי טוב שאת יודעת להגיד על בעלי חתרי.
רק אחד.
אחד, כן, אין לנו את הזמן ליותר פשוט.
וואי, הכל לא, הוא בן אדם הכי טוב שהכרתי ושאני אכיר כנראה. נראה לי שזה מכיל את הכל.
נכון.
כן, זה מכיל.
ואתה אומר אותו דבר על תת, נכון?
לא חייב.
אתה שם לו מילים בפה.
אני דווקא בוחר, כן, מסוח אחר. היא לא ספק הבחורה הכי מיוחדת שאני מכיר.
איזה כיף לדבר איתכם. שיהיה לכם רק טוב.
מזל טוב.
תודה רבה לכם.
תודה. 669, חתונה, הכל בסדר, דיווחי תנועה. אתה יודע, ארי, הוא אמר משהו שלא הייתי ער לו, ואולי הייתה כקרפר בטח ער לו, כי כשאתה שומע 669, אתה חושב מסוק.
רק מסוק, אבל יש להם גם כוח שיכול לפעול קרקעית.
זהו, לא ידעתי, הוא אמר באוויר, בים וביבשה.
כן, זורקים אותם לים, כבר בגיבוש נדמה לי. מי שיוצא עבר גיבוש, אבל יש להם גם יכולות לחלץ מהים, ולכן הם צריכים גם לדעת לפעול עם סירה.
טוב, בוא רגע נבדוק מה קרה בכנסת עם האזעקה. חבר הכנסת גלעד קריב, שלום.
ערב טוב.
הייתה אזעקה באמצע הדיון, נכון?
היו שתי אזעקות באמצע הדיון, התפנינו לרגעים אחדים, לאותן 10 דקות שנדרשות מכולנו, וחזרנו פנימה אל המליאה. יש חשיבות בימים האלה לפעולה תקינה של הכנסת.
יש גם חשיבות לתת דוגמה אישית, ולא להמשיך משהו בלי לרדת למקלט.
לא, ירדנו, יצאנו, כפי שאמרתי, יצאנו לעשר דקות פעמיים במרחבים המוגנים של הכנסת, ואז חזרנו והמשכנו את הדיונים. דוגמה אישית לא רק בענייני הוראות פיקוד העורף, יש לנו עוד הרבה תחומים לתת בהם דוגמה אישית.
זה אתה בעצם הרגע ירדת מהדוכן, דיברת עכשיו.
אני כרגע ירדתי מהדוכן, הדברים שלי כוונו לראש הממשלה. אנחנו לפני כמה ימים הצבענו בעד הקמת ממשלת החירום, למרות שאנחנו נשארים באופוזיציה. אנחנו מאמינים שגם בעת הזו יש חשיבות לאופוזיציה, והמסר שאמרתי לראש הממשלה הוא פשוט. ממשלת החירום היא לא צ'ק פתוח להמשיך את ההתנהגויות הפוליטיות השגרתיות. יש פה איזו ציפייה שכולנו נתעלה מעל לשגרת החיים הפוליטיים המכוערים, ובראש ובראשונה ראש הממשלה, ואמרתי לו שכשמסתכלים על 24 השעות האחרונות, התחושה היא שהוא לא מבין את גודל השעה. לאור שרשרת האירועים שבין השאר בין אתה התייחסת להם, המפגש עם המשפחות, משפחות החטופים, הפוסטים שעולים על ידי אנשי לשכתו לרשתות חברתיות, ההתרחשות המביכה בין הלשכה שלו והלשכה של גלן, בעניין הזה אנחנו נהיה אופוזיציה מבקרת, אנחנו נדבר את הממשלה בכל מה שצריך, אבל אנחנו לא נשתוק למול התנהגות כזו שמעידה על איזשהו ליקוי מאורות שצריך לדבר עליו.
ובעניין המלחמה, מה אתם אומרים? להיכנס לכסח, להרוג את כולם ולא לתת סיוע הומניטרי?
טוב, אני מקווה שאף אחד מקברניטי המלחמה לא מנסח את הדברים בדרך הזו. צריך להפעיל את הכוח עם הרבה מוח. יש חברי כנסת כאן שחושבים שתפקידם להפריח סיסמאות באוויר. אנחנו לא חלק מהם. אני אומר כך, אני חושב שלכולנו ברור, לחלק זה היה ברור גם בעבר, אבל זה ממש לא משנה. לכולנו ברור שהמציאות בעזה צריכה להשתנות מן הקצה אל הקצה, ואין מקום להמשך השלטון של החמאס. יש דיון מאוד מאוד גדול על היום שאחרי. יש לנו אחריות כשמאל ציוני להציג אלטרנטיבה ליום שאחרי, כי מבחינתנו חזרה לשליטה מלאה על 2 מיליון פלסטינים בתוך עזה, היא לא אופציה.
לא, זה לא, אף אחד לא מדבר על זה.
אני רוצה להזכיר שיש היום שרים בכירים מאוד בתוך הקבינט ובממשלה, שחד משמעית מדברים על זה. אמנם ראש הממשלה לא שם, אני שמעתי אותו בכמה הזדמנויות, אבל צריך לומר שלפחות חצי מממשלתו המקורית, חד משמעית זו תפיסת עולמם, ולכן יש לנו תפקיד לבוא ולומר,
דייה לצרה.
לגבי הסיפור ההומניטרי, צריך לבוא ולומר, כל מי שמבין יודע שיש פה איזון מאוד עדין, בין לחץ לגיטימי מאוד על האוכלוסייה כדי שתתפנה ועל החמאס, לבין העובדה שאסון הומניטרי מצמצם את יכולת הפעולה שלנו בסופו של דבר, וזה בדיוק הדוגמה להפעלת מוח ולא רק כוח.
כן, צריך ללכת על הקו הדק הזה שלא יהיה אסון הומניטרי, כי אז יפסיקו אותנו אפילו בכוח, וכדי שנוכל להמשיך. אבל צריך לסיים.
נגמר לנו הזמן.
אז אני רק אומר שאני לא חושב שיצירת אסונות הומניטריים זה חלק מהתפיסה שלנו, תפיסת הביטחון והתפיסה הערכית,
נכון.
וזה גם לא יעים.
חבר הכנסת קריב, גלעד, מפלגת העבודה, תודה.
שלום לך.
תודה לך.
שלום לאירין מקפלן.
שלום לך. בן כספית ואריה אלדד, נכבדים.
זה כתב לי המפיק עורך שלנו שאיר מקפלן בן 62 סוגריים לא להאמין. גם אני, אנחנו באותו גיל.
אני בגיל שלך, אני יודע, אני כל פעם שומע.
גם אני לא מאמין. ואתה, תשמע, אתה מחלים מניתוח בעמוד שדרה?
נכון, בצוואר. האמת, הניתוח גם עובר דרך מיתרי הקול כדי להגיע לדיסק, כדי לשלוף את זה החוצה. אז גם היום שאני נוסע ומופיע באיפה שרק אפשר, השירה שלי קצת מוגבלת במשהו, אבל אני אתגבר. זה קלי קלות לעומת מה שאחרים עוברים בתקופה הזאת.
אבל תשמע, להיות מישהו שיש לו עמוד שדרה זה כבר יתרון בימינו, זה לא מובן מאליו.
אתה חד תמיד.
ארי אחד, אין דברים כאלה. רק תגיד תודה שלא הוא ניתח אותך, כי אז לא היית מדבר איתנו.
עכשיו, מעניין איך הוא היה כרופא.
אז תגיד, הוא היה פלסטיקאי, אז תגיד, אתה מתרוצץ, אתה רץ, אתה מופיע, אחרי ניתוח?
אני האמת, בינתיים הופעתי פעמיים, יש לי היום הופעה, אני בדרך איך שאנחנו סוגרים, אני רץ לחדרה, גם ההופעה היום הייתה אמורה להתרחש במקום אחד, אבל זה השתנה בגלל סיבות ביטחון, אחרי זה הקפיצו את החיילים שהיינו אמורים להופיע בפניהם, ואנחנו נגיע עכשיו לחיילי מילואים מפיקוד העורף בחדרה, לעשות להם קצת השחת דעת, קצת להרים מורל, קצת לתת לאנשים תחושה אחרת, למרות השעה הכל כך קשה הזאת. האמת, הייתי בשבוע שעבר, חוץ מבנתניה, במלון של מפונים מרעים ומעלומים, ירדנו לעין גדי, והייתי עם אנשים שעברו חוויות טראומטיות קשות של כל החיים.
והצלחת לרומם את רוחם? הרגשת שהם שרים איתך?
לגמרי, לגמרי. ההופעה התחילה עם עיניים בוהות ופרצופים חתומים, והסתיימה כשאנשים אפילו מחייכים ושרים איתנו, ובכלל מתחילת הבמה, אלינו לבמה, את שאול, שמנגן הפקה, הקשה, הוא אמר לפני ההופעה, הוא אמר, אני קצת ניגנתי הקשה, יאללה, אתה חלק מהלהקה, עכשיו דרק אני והקדידן היינו. ואז באמצע הופעה מגיע יקיר, שהוא אומר, אני גם, הוא הגיע עם הכחון שלו, יאללה, אתה חלק מהלהקה. אחרי הופעה ישבנו עם החבורה הזאת מקיבוץ חולית, על בירות, וויסקי, קצת שחטות, עד 3:30 לפנות בוקר, שמעתי סיפורי סוואה מצמררים, סיפורי גבורה, לא יאמנו, מעוררי השראה, ואנשים בחו, השתקרו, ואתה רואה שהם מנסים גם לצחוק. יראו לי תמונות של הבתים השרופים שלהם, ויראו לי את הוואטסאפ הקבוצתי של הישוב, של הישוב בשעת האירוע. זה היה פשוט קשוח לעבור על הוואטסאפ הזה, עם כל כך הרבה, הצילו, אני עולה ביש, או הצילו יורים בנו, ואין מענה, ושובר את הלב, ואני מרגיש מצד שני, למרות שחלק מזה נשאר איתי.
תגיד רגע, עזוב צד שני, יש לך ילד בגבעתי, נכון?
נכון, אז רגע, בדיוק אני אגיע גם לזה.
20 שניות.
חלק מזה נשאר איתי, אבל אני מרגיש, יש לי תחושה חזקה שככל שנחלוק, זה מקל על אלה שחטפו אותה הכי קשה. וכרגע השילוב של זה, הסיפורים האלה, עם זה שיש לי בן שנמצא, הוא פרמדיק בגבעתי על, 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 על הגבול של העוטף, הם אמורים להיכנס פנימה, והוא עם סדירניקים, אז יש מצב... שהוא נכנס איתם,
נתת לנו למות... את כל סיפור חיינו מכל הזוויות וההיבטים בקליפת אגוז.
וואו, אין סוף לנו... ניחומים, אין סוף ניחומים והשתתפות בצער של המשפחות שיקירם.
ותהיה חזק ותודה רבה.
תודה רבה.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ויואב כהן, החי על השידור תעלה של אורחי דיגיטל דוד זבולון, נינו יחסון ועמיתה ידועק, אחינו חדשות 12, סיימנו.
נראה שיש לנו עוד מספיק מלחמה גם למחר.
גם למחר.